כבר מגיל צעיר מאוד, בת 6 או 7, ידעה בוודאות שברצונה להיות מורה. אבא בנה לה לוח קטן, ואימא קנתה לה חפיסת גירים. אספה את ילדי השכונה, הושיבה אותם בתורים, והתחילה לנהל שיעורים בצורה מסודרת. מה לימדה? כבר אינה זוכרת. ההרגשה הייתה משקרת. מאוחר יותר, כשהייתה בכיתה ה' או ו', בחרה בתמיד המנהלת למלא את מקומה של מורה שנעדרה בכיתות הנמוכות. בחיוך קל היא זוכרת את התרגשותה, כשעמדה מול הילדות הקטנות וסיפרה סיפור או ביקשה מהם לצייר ציור.
אוקיי, אז שלום לכל המאזינים ולכל המאזינות. אתם מאזינים לפודקאסט מאחורי הכריכה של הוצאת ספרי ניב. אני ענת כהן, ובכל תוכנית אני מראיינת סופר או סופרת שהוציאו ספר בתקופה האחרונה. והיום אני נמצאת עם הסופרת רות בן פנחס. היי רות.
שלום ענת.
מה שלומך?
ברוך השם.
הכל בסדר?
זה תמיד מביך כשאת אומרת סופרת.
כן?
כי אני בסך הכל כותבת.
נכון, נכון. את יודעת מה זה מעניין לחשוב על זה? כי את הוצאת ספר אחד, נכון?
נכון.
ואת לא קוראת לעצמך סופרת.
היה לי קשר מאוד קרוב עם סופרת גדולה, נעמי פרנקל. והיא תמיד הייתה אומרת, והיא באמת הייתה סופרת, והיא הייתה אומרת, אל תקראו לי סופרת. אם הספרים שלי יהיו רלוונטיים בעוד 100 שנה, אז תגידו, היא הייתה סופרת.
וואו. זאת אומרת, רק אחרי שהיא כבר לא תהיה כאן. אז בעצם הציטוט שאת הקראת, הציטוט המקסים, לקוח מתוך הספר לא חשוב מה קורה לך. 3 נקודות. נכון? שהכותרת משנה שלו היא מזיכרונותיה של מורה. אז לפני שככה נתחיל ברעיון ונדבר עלייך ועל הספר, אז אני רוצה שהמאזינים קצת יכירו אותך, אז אני אספר עלייך בכמה מילים ברשותך. אז רות, את מקריית 4, את מורה בגמלאות בשנה ה-11, עוסקת בחינוך מבוגרים במסגרות שונות, את בעלת כמה תארים, יש לך תואר ראשון באוניברסיטה העברית בירושלים בספרות ובאנגלית, ותואר שני במכון לנדר בלימודי יהדות. בנוסף, את בעלת תואר במכללת ירושלים לבנות בייעוץ חינוכי ואישי, וחוץ מזה את גם אם ל6 וסבתא ל31 נכדים. וואו, המון, זה כיף, כיף
שזה
יצפת?
שזה הדבר העיקרי.
כן?
כן.
וואו. טוב, את אשת חינוך, אז ילדים זה,
נכון.
זה הרבה בשבילך, נכון? ילדים זה דבר משמעותי בחיים שלך.
מאוד, מאוד.
טוב, אז בואי באמת ניגש ישר לדבר על הספר, לא חשוב מה קורה לך. אז בואי ספרי במה הספר עוסק.
הספר למעשה סוקר 40 שנות עבודה חינוכית, אבל הוא נכתב לא בתכנון, אלא פשוט נזרקו מתוכי החוויות שהרגשתי שהן הכי משמעותיות. לא תכננתי.
כאשת חינוך בעצם.
כאשת חינוך. מה שהיה ברור לי זה שאני רוצה לומר את האני מאמין שלי. והנושאים הם מגוונים.
אז מה הם הנושאים שעסקת בהם בספר? בעצם כמה פרקים בספר, נכון?
למעשה הספר בנוי מפרקים בדרך כרונולוגית. הוא מתחיל מההתנסות הראשונה שלי בשנת שירות. והתקופה הייתה תקופה של עלייה מצפון אפריקה, והיה חוסר גדול במורים. ואז מה שהוצע לנו זה לעבור קורס הכנה של חודש אחרי כיתה י"ב, ולצאת לשטח. אז הפרק הראשון של הספר בעצם עוסק בתקופה הזאת.
של השנת שירות.
של השנת שירות. אחרי שנה כזאת, עברתי ללמוד באוניברסיטה העברית בירושלים, ובמהלך שנת הלימודים הראשונה, הוצע לי ללמד בתיכון ערב. אז נכנסתי לתיכון ערב, של נערים ונערות שהם עובדים בבוקר ומממנים בעצמם את הלימודים. וזאת הייתה התנסות מרתקת, מכיוון שאלה בני נוער שאף אחד לא עומד מאחוריהם, הם ממש בכוחות עצמם בונים את דרכם. ואני נקשרתי אליהם בקשרים מאוד מאוד חזקים, סך הכל הייתי מבוגרת מהם בכמה שנים בודדות, ואהבתי אותם מאוד מאוד, והם החזירו לי אהבה בגדול. וזאת הייתה התנסות מאוד מעניינת, כי מבחינה מסוימת הם ידעו על החיים יותר ממני.
באמת?
כי למה? הם היו מאוד מנוסים בכל מיני סיפורים קשים, של בתים הרוסים, של דברים קשים. ואני באתי מרקע מרופד של משפחה מסודרת, לימודים מסודרים, הכל היה לי טוב. ופתאום נחשפתי לסיפורים מורכבים ביותר.
וואו.
וזה מפן אחד. מהפן השני, דווקא בגלל המקום המבוסס הזה שממנו אני באתי, היה לי אופק לאן להרים אותם, לאן למשוך אותם. הייתי בוגרת תנועת נוער, יכולתי להציע להם דברים מבחינה חברתית שהם לא הכירו אותם. כמו למשל אחד האירועים שמתואר בספר, שיזמנו שבת. שבת כיתתית, זה היה בשבילנו, אני גדלתי כמו כאמור בתנועת נוער, בשבילי זה היה דבר מקובל, שבתות, מחנה קיץ, כל מיני קייטנות, כל מיני דברים כאלה, בשבילם זה לא היה.
כן.
וזאת הייתה שבת.
הם באו מרקע אחר לגמרי.
הם באו מרקע אחר לגמרי. וזאת הייתה שבת מדהימה, מדהימה. אני תיארתי בספר את השבת הזאת. זו שבת שאנחנו הרמנו בכוחות עצמנו, ואנחנו הלכנו יחד לשוק מחנה יהודה, וקנינו מצרכים, ויצאנו לאחד מהיישובים, יישובי הפוסדור, פוסדור ירושלים, וחנו סיר חמין ענק, אני לא ידעתי לבשל בכלל, אני ילדה מפונקת.
בת כמה היית?
הייתי בת 21, 2. וקנינו המון ירקות, עשינו סלט גדול, קנינו המון חלות, וזהו, זאת הייתה בעצם השבת. וזאת הייתה שבת מדהימה, אנחנו ישבנו שם, קיבלנו רשות להשתמש בבית הספר, ישנו על הרצפה, הבנים בקצה האחד של המסדרון, הבנות בקצה השני, ופתאום ישבנו בשבת ושרנו ליד השולחן, והלכנו בשבת לבית הכנסת, והרב, ביקשתי ממנו להעביר שיחה. והוא קלט את, את בני הנוער האלה, והוא התחיל לדבר איתם על קשיים, ועל התמודדויות, ועל אופק, ועל תקוות, וזה היה מדהים, והם ישבו והם הקשיבו, זאת הייתה שבת באמת יוצאת מן הכלל. זו רק דוגמה למה יכולתי אני להביא לנערים האלה.
זה יופי. וגם שבשבת אחת הם כנראה קיבלו משהו שבהרבה שיעורים היה להם נגיד קשה יותר לקבל, נכון?
נכון מאוד.
שבת אחת שהייתה חווייתית בשבילה.
נכון מאוד. ושם גם בשבילי זה היו פסיעות ראשונות. אני אתן לך דוגמה. אחד הנושאים המרכזיים בעבודה החינוכית שלי זה חינוך לחיי משפחה. היום יותר מקובל לדבר על הדברים האלה. אם זה בחינוך הממלכתי הזה, חינוך מיני, ואם זה בחינוך הדתי, זה חינוך לחיי משפחה. אבל יותר מתעסקים עם הנושא הזה. אז לא נגעו בזה. ויש פה אירוע שאני מתארת בספר, שיום אחד נכנסתי לכיתה, זה כבר היה בשלב יותר מתקדם, שכבר קיבלתי כיתה לחינוך. נכנסתי לכיתה, חינכתי כיתה י' א', והכיתה הייתה סוערת. התברר שהמנהל היה בכיתה, והוא מצא אצל אחד התלמידים חוברת פורנוגרפית, והוא מאוד כעס, והוא קרא אותה לגזרים.
זה היה בית ספר דתי?
זה היה בית ספר דתי. והוא זרק אותה לפח. והתלמידים כעסו, מה פתאום הוא זורק? אני שילמתי בכסף שלי על החוברת הזאת, הוא לא יכול לזרוק את זה. והם פנו אליי. אמרתי, אתה צודק, לאותו תלמיד זה נכון, זה רכוש שלך. אבל בוא ננסה להבין למה הוא קרא את החוברת. אם אתם רוצים, בואו נתחיל לדבר על הנושא. וקבענו לעצמנו סדרה של שיחות, התחלנו בספרות פורנוגרפית, ואחר כך עברנו לכל מיני נושאים אחרים שקשורים לגיל ההתבגרות ולכל מה שכרוך בזה. והיה אירוע נורא נורא מצחיק.
כן?
שאני הייתי צריכה להכין שיעור על זה, ולא היה לי מושג מה זה חוברת פורנוגרפית. עכשיו אמרתי, אני לא יכולה לדבר על משהו שאני לא מכירה אותו. עכשיו, אני גם לא יכולה להיכנס לחנות ולבקש חוברת פורנוגרפית. זה לא מתאים לי. אז מה אני עושה? באותו זמן, אני גרתי בסחירות, אצל בעלי בית. אצל בעלי הבית הזה התארח איזה אורח מאיזה ארץ, שהייתה שם צנזורה מאוד חזקה, ואסור היה לקנות ולמכור חובות פורנוגרפיות. אני מדברת איתך לפני למעלה מ-50 שנה, זה okay. היה עולם אחר. והתארח אצלם איזשהו אורח, והוא כן רצה לקנות, הוא קנה איזה חוברת, אני עוד זוכרת את השם של החוברת הזאת.
וואו. גם אחרי 50 שנה.
נגיד לך את השם?
כן, תגידי.
פני היל.
אוקיי.
עכשיו.
איזה זיכרון יש לה.
והוא נסע, הוא חזר לדרום אפריקה, והחוברת נשארה. אמרתי, וואו, ריבונו של עולם, איך אתה מגלגל אליי חוברת כזאת? עכשיו ישבתי וקראתי את החוברת הזאת.
קראת, היה מה לקרוא, היה טקסט.
היה טקסט?
כן, מה את אומרת? לא רק תמונות.
לא, 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 הייתה חוברת, היה שם סיפור מזעזע.
באמת?
אני גמרתי לקרוא, ואני אמרתי, אני זוכרת שאני אמרתי את המילים, תשמעי, עברו הרבה שנים, אני זוכרת את המילים. אמרתי, אם הבן אדם שכתב את החוברת הזאת היה לפניי, הייתי מסוגלת לראות בו.
וואו.
כל כך כעסתי.
למה? למה?
כעסתי כי הרגשתי שהמקום הנקי, התמים שלי נפגע. אמרתי, אני לא רוצה, אני זוכרת את המילים, תאמיני לי. אני לא רוצה שכשאני אתחתן, ואני אהיה ברגעים אינטימיים עם הבעל שלי, שפתאום יעלו לי תמונות מהספר המלוכלך הזה.
וואו, אוקיי.
אני אעצור כאן, כי אחר כך אני חזרתי לכיתה, וידעתי על מה אני מדברת, ודיברתי איתם. דיברתי איתם על זה, ודיברתי על עוד נושאים, כן? וזה היה אחר כך, בשלב יותר מאוחר, לאט לאט גם בניתי תוכנית מסודרת ועבדתי עם בנות על הנושא הזה שהוא אני חושבת נושא מאוד חשוב. זה היה קשה, אבל הם היה בהם איזשהו, דווקא בגלל כל מה שהם עברו, היה בהם איזשהו חוש כזה להכיר בדברים אמיתיים. זאת אומרת, אם היית באמת, אם באמת היה אכפת לך מהם, הם הרגישו את זה. אם העמדת פנים שיכפת לך מהם, הם זרקו אותך.
שזה אני חושבת ערך ש... שאפשר ממש להעביר הלאה לאנשי חינוך, נכון? נכון. שהילדים, התלמידים מאוד מרגישים מתי משהו אמיתי ומתי ממש, מתי לא.
ממש. הם קולטים אותך. יש כן. בחלק האחרון של הספר, יש שם סיפור, תיאור של מקרה של כיתה שלא נתנה לי לכבוש אותה. לא נתנה לי להתקרב אליה.
אוקיי.
ולא יכולתי לבוא בטענות. הם למדו, הם היו בשקט, הכל טוב יפה, אבל אני רציתי את הלב, אני רציתי להתחבר, והם חסמו אותי בחומת בטון.
וואו.
וזה היה מאוד מעניין. גם בספר אני מתארת את התהליך של לאיזה מקום של מודעות זה הביא אותי. שזה הביא אותי לתובנה שה... תפקיד שלי כמורה, זה לא שיוהבו אותי, אלא שאני אחנך. עכשיו, אחד הכלים, זה גם הקשר הרגשי. אבל זאת לא מטרה.
כן. אני מבינה מה את אומרת, אבל אני חושבת שמורים, הם הרבה פעמים מרגישים לא מוערכים. גם מבחינה כספית, וגם, את יודעת, יש תלמידים שבאמת מזלזלים ואין משמעת, אז הם כן מחפשים את ה... במרכאות האהבה הזאת של ה...
אני חושבת
זה כאילו מה שנותן את הסיפוק, לא?
לא, אני חושבת שהסיפור הוא הפוך. אנחנו מתפתים כמורים, כן. אנחנו מאוד מתפתים ליפול לבור הזה. אבל זה בור, זה לא אמיתי. האמיתי הוא שאת באופן ענייני עושה את העבודה שלך. עכשיו, אחד הכלים... כדי לעשות את העבודה טוב, זה ליצור את הקשר, זה לעורר את האמון, כל זה בבחינת כלים. ברגע שזה הופך להיות מטרה, זאת אומרת שהאהבה במרכאות, או הערכה, לשם מכוון כל המערך הנפשי שלי, תלמידים מזהים את זה אפילו באופן לא מודע.
כן.
והם חוסמים.
אבל אז מאיפה מגיע הסיפוק?
מהאמת. הנה, אני, במקרה הזה של הכיתה הזאת, יש פה תיאור. שנה ראשונה הייתה קטסטרופה. לא היה שום פיצוץ, הכל היה בסדר. נכנסתי הכיתה, לימדתי, הכל היה טוב, אבל הייתי, אני הייתי מסכנה. ואז עמדה לפניי שאלה בסוף השנה, והמנהל גלגל לפתחי את השאלה, האם אני ממשיכה לחנך את הכיתה או לא. והייתי בדילמה מאוד קשה. כי אם אני מתעקשת להמשיך לחנך אותם, אני נכנסת פה לאיזשהו מאבק. מצד שני, אם אני עוזבת ועוברת לכיתה אחרת, המתכונת הייתה של שנתיים חינוך בדרך כלל, אם אני עוברת לכיתה אחרת, העברתי להם מסר שהם מנהלים את העולם, וזה גם לא משהו חיובי. זה היה דבר מדהים. אני הלכתי אל המורה שלי לייעוץ, שהייתה אישה מאוד מאוד חכמה, ציינתי אותה בתודות בסוף.
איך קוראים לה?
בילה שפר. והצגתי את הבעיה. בחמש דקות היא פתרה אותה. היא אמרה, מי מופקד אצלכם בבית הספר למנות מורים?
המנהל.
המנהל? אז למה את מתעסקת עם זה? עכשיו, התשובה הזאת למה הייתה כל כך חזקה? כי היא החזירה אותי למקום הענייני. לשאול מה התפקיד שלך, מה האחריות שלך,
כן.
מה המטרה שלך, מה הכלים שאת משתמשת, לעשות סדר.
זאת אומרת, לא לשכוח מה באמת התפקיד שלנו
בדיוק,
פה.
בדיוק, בדיוק. Okay. ומה שקרה, השנה השנייה הייתה יותר טובה.
זה יופי.
ובמסיבת הסיום, הבנות באו אליי, אני מתארת את זה כאן בספר, עם דמעות בעיניים.
וואו.
וביקשו סליחה.
באמת?
כן.
יו.
עכשיו, אחרי שנים, אני מקבלת פתאום מכתב, הוא מצוטט פה בספר, של באמת? הבנות, כן, לקראת הסוף.
אז אולי נקריא כזה...
קטע?
כן, קטע קצר.
חששנו. חששנו שלא תביני מהיכן נפל עלייך מכתב שכזה, ומה פשרו, על מה ולמה ומה הם רוצות. החלטנו מתוך היכרותינו להתגבר ולהסתמך בעין אחת עצומה בשנייה פקוחה לראות את מהלך הדברים, על יכולת הקבלה שלך ועל השדר שתמיד היה ונשאר שיש לאן לחזור. אז ככה, זה התחיל כשהתאגדנו מספר בנות ושחזרנו את כיתתנו הנחמדת, היכן בנות נמצאות ומעלה בגורלן, חוויותינו מימי הלימוד יחדיו בינינו ובינך, ואז נקפנו ליבנו. חשבנו על כל הפעמים שלא הרחנו מספיק, לא פרגנו, התנגדנו, ובעיקר לא רצינו לקבל. יחס שהמשיך גם אחרי שעזבנו. והן ממשיכות לפרט הלאה, ואני כתבתי להם בתשובה, אני רק אקריא קטע קטן מהתשובה, חלקכן עוסקות בוודאי בעבודת החינוך. חשוב לדעת איפה שזוהי מהותה של עבודה זו. אתה נותן, מעניק, פועל, מדבר, מבלי שתדע אף פעם מתי וכמה ייקלטו הדברים. במידה מסוימת זוהי עבודה כפויה טובה, כיוון שתמיד תוצאותיה ניכרות בזמן שאתה כבר לא שותף להן. שני הדברים החשובים מעל הכל בעבודה זו, הם ראשית שלא תעבוד לשם עצמך, לשם הסיפוק והתהילה האישיים, אלא למען המטרה, ושנית, שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, שני מרכיבים שהם למעשה אחד. אין בליבי כל פגיעות ומשקעים, ולכן אין על מה למחול. כולכן יקרות, כולכן אהובות.
זה יופי. תראית למה שמתי לב? כתבת, במידה מסוימת זוהי עבודה כפויה טובה, כיוון שתמיד תוצאותיה ניכרות בזמן שאתה כבר לא שותף להן. וזה קצת התקשר לי עם מה שאמרת בהתחלה על מה זה להיות סופר. שחברה שלך אומרת שרק אחרי 100 שנה שיגידו, היא הייתה סופרת וישאירה איזשהו חותם.
נכון.
ואז היא מוכנה שיקראו לה סופרת.
נכון.
אז אולי גם קצת כפוי טובה.
במידה מסוימת, נכון. זה נכון.
מעניין. כן. ובכל זאת, את, עם כל זה שזה מקצוע כפוי טובה, כמו שהקראת בהתחלה, את חלמת על זה כבר מגיל 6 או 7.
כן.
למה?
יש בי משהו שרוצה לעשות, שרוצה לתקן, שרוצה לשפר. אני אגיד לך משהו שאולי יאיר את זה. אני תמיד אמרתי, אני כל כך, כל כך, כל כך רציתי להיות מורה, וכל כך היה לי טוב שאני מורה, אבל אם לא הייתי מורה, הייתי הולכת ללמוד רפואה. כי אז כרופאה הייתי יכולה לרפא את הגוף.
כן.
זאת אומרת, הרצון הזה לשפר דברים. וזה כרוך, וזה מופיע בספר בכמה מקומות, זה כרוך בזה שכשנתקלתי למשל בחוסר יושר, או בזיוף, או כשלא עושים את העבודה כמו שצריך, באי צדק, הייתי מתקוממת בכל ליבי, והייתי נאבקת על האמת. זה מופיע פה בספר באיזשהו הקשר של, בנושא של ליקויי למידה. כשנוכחתי במקרה שמורה בחנה בעל פה תלמידה שהייתה זכאית להקלות של מבחן בעל פה, יושבת מולה ומכניסה לה את התשובות לפה.
וואו.
ואני התקוממתי, וזה גם הופיע בחלק הראשון של הספר, במקום השלישי שלימדתי בו. אחרי תיכון ערב בירושלים, עברתי ללמד בשני בתי ספר במקביל. באולפנה לבנות במקום אחד, ובמקביל לו בבית ספר מקצועי לבנות. ובאיזשהו שלב היה מקרה בזמן הבגרות, אני קיבלתי אותם בכיתה ט', אני מדברת עכשיו על י' ב', ליוויתי אותם לכל אורך הדרך, ובכיתה י' ב', בזמן מבחני הבגרות, אחד המורים מבית הספר שהשגיח בזמן המבחן, אמר את התשובה לתלמידה מסוימת. אמרתי, אני לא באה למסיבת הסיום, זה י' ב', לא באה למסיבת הסיום, זאת לא הכיתה שלי, לא ייתכן דבר כזה.
וואו.
וכל הבנות התאספו, ביקשו לדבר איתי, ובאו אליי הביתה, מוצאי שבת, וישבנו ודיברנו על יושר, ועל המחיר של יושר. ואני זוכרת אחת התלמידות קמה עם דמעות בעיניים, ואמרה לי, המורה, מה שאת מבקשת אותנו, מבקשת מאיתנו, יעשה אותנו יוצאות דופן בכל חברה שניקלה אליה. אמרתי, נכון, הבנת אותי.
וואו, מדהים לקבל
את זה. התוצאה הייתה שאותה בת שקיבלה את התשובה מהמורה, קמה למחרת, נסעה למשרד החינוך, אמרה להם שהיא העתיקה, התבטא למבחן, היא עשתה אותו במועד אחרי זה. ואני באתי למסיבת הסיום.
וואו, וואו, את הצלחת להנחיל להם ערכים בצורה מדהימה.
זה היה, כל זה,
זה כל כך במובן מאליו. מדהים, וואו. אני רוצה לשאול אותך על השם של הספר. למה קראת לו לא חשוב מה קורה לך?
אחד, כי זה משפט שרוב התלמידות שלי זוכרות ממני, ואני מאוד מאוד שמחה על זה. שניים, כי הוא באמת מבטא את האני המאמין, אחת הנקודות הכי חשובות באני מאמין הזה. שזה מה שעושה אותנו בני אדם, זה ההכרה, בבחירה החופשית שלנו.
רגע, רק נגיד שיש המשך למשפט,
כן.
נכון?
לא חשוב מה קורה לך, חשוב מה את עושה עם זה.
כן.
אני לא רוצה להתרחב לנושא יותר מדי, אני חושבת שהרבה חשיבה מערבית משפיעה על צורת החשיבה הזאת, אבל אנחנו רגילים הרבה מאוד לחשוב חשיבה סיבתית.
אוקיי.
הוא כזה, בגלל שאימא שלו הייתה כזו, בגלל שאבא שלו היה כזה, בגלל שהסבא שלו היה כזה, בגלל שהם היו עניים, בגלל שהם היו עשירים, סיבות אפשר למצוא. האמת שלא הסיבות קובעות את מה שקורה לנו. מה שקובע באמת את מה שקורה לנו, זה מה אנחנו עושים עם הסיבות. הסיבות הן נתונים.
כן.
אז עם הנתונים האלה אפשר לעשות כל מיני דברים.
אז זה באמת משפט שהלך איתך ככה
כן.
בקשת חינוך.
כן, מאוד.
קיבלת כבר תגובות על הספר?
כן. למשל, אני, כמעט אחרי שגמרתי להיות מורה, חזרתי להיות תלמידה. אז באחד המקומות שאני לומדת, מישהי קנתה את הספר וקראה, ואמרה לי, תקשיבי, המשפט הזה לא חשוב מה קורה לך, הולך איתי כל הזמן. אבל זה כל כך שימח אותי. זה כל כך שימח אותי. עכשיו, הסיפור עם התלמידה,
מה שדיברנו לפני שהתחלנו את
ההקלטה. כן, כשפתאום תלמידה קוראת את הספר, ועולה בה כל הסיפור הלא פשוט של החיים שלה, שהיא רצתה לשתף אותי בו לפני 20 שנה, ולא יעזה. והיא עושה את זה עכשיו.
וואו.
וזה באמת משהו מאוד מרגש.
איזה כיף, אה?
ואני אקרא לך משהו שכותבת לי, אחיינית שלי, שקראה את הספר. אני לא אקרא את כל ה-SMS, אבל אני אקרא את הסוף, שהוא מאוד מרגש, אותי רגש. והיא כותבת לי ככה. ועוד דבר. פתאום התבהרה לי התמונה ונתנה לי להעריך יותר את סבא וסבתא, שגידלו בפשטות בן ובת, שזה אחי ואני, ששנינו אנשי חינוך, שצמחו לאנשי חינוך ערכיים עם גישה ישרה, יראי שמיים וברי לבב, התוצאות מעידות על איכות מקור העיניקה, אשרינו שזכינו.
וואו, איזה כזה.
זו תגובה שמאוד ריגשה אותי.
מדהים, מדהים. טוב, רות, אנחנו מגיעות לסיום. אני אשאל אותך את השאלה שאני שואלת את כל הסופרים שלנו, השאלה הקבועה. יש לך איזשהו טיפ לסופרים מתחילים? זה יכול להיות בהקשר של הכתיבה, זה יכול להיות בתהליך של ההוצאה, כל מה שעולה לך לראש.
תראי, זה טיפ לסופרים, זה טיפ למורים, זה טיפ להורים. להיות אמיתיים. לבדוק את עצמך באמיתיות, לא לומר דברים, לא לחשוב איך למצוא חן, גם לפוליטיקאים, אבל זה לא התחום שלי.
Okay.
לא לחשוב איך למצוא חן, לא לחשוב איך, מה יתקבל יותר טוב, לא, באמת, להיות אמיתי, ולבחון את עצמך בכלים אמיתיים, באמת לעמוד מול הדברים ולהיות ישרים. אני הייתי נוהגת להגיד לתלמידות, מבחינתי, בסוף י' ב', תשכחו את כל מה שלימדתי אתכם, תצאו לחיים וקחו אתכם שתי קביים. על קו אחד תכתבו יושר, ועל הקו השני תכתבו אומץ. תהיו ישרות לבחון כל דבר בישרות, ותהיו אמיצות לאמץ את המסקנות.
וואו.
אז אני אומרת את זה לגבי כתיבה גם כן. וגם, אני אגיד לך משהו לגבי כתיבה. זה, את יודעת מה? זה עצות לעצמי.
אוקיי.
אם מישהו יכול להפיק מזה תועלת, אז טוב. לאחרונה, אחרי שהספר הזה יצא, התחיל להתגלגל בי איזשהו נושא, שפתאום הרגשתי, אני רוצה לכתוב עליו. ואני מרגישה איך הוא מתגלגל בי בבטן. ואני מחכה שהוא יגיע לרמה הזאת שהוא יכאב לי וירגיז אותי כל כך חזק, שאני פשוט אתיישב מול המחשב וזה יצא.
שזה פשוט כזה ישפך ממך החוצה, כמו שקרה עם הספר הזה.
בדיוק.
וואו. את רוצה להגיד על מה זה?
לא.
לא, אוקיי. בסדר.
זה נושא שהוא עלול להיות פרובוקטיבי.
אוקיי.
הוא עלול להיות.
אוקיי. Okay.
ולכן אני מאוד זהירה איתו. אבל שום דבר לא ימנע ממני להגיד את מה שאני חושבת.
אוקיי, okay, טוב, מעניין. טוב, אז רות בן פנחס, אם הספר לא חשוב מה קורה לך. המון המון תודה. היה לי ממש כיף וזורם, והיה אמיתי. נכון?
כן. היה. וגם את היית מקסימה.
תודה רבה, תודה. ביי ביי.